עד היום נתחיל לראות כמה נקודות בפרשת השבוע, פרשת קדושים. בהתחלת הפרשה כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. יש פה מצווה של קדושים תהיו. איך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת? אז המסבירים המפרשים, בפרשה הזאת, בהמשך, יש הרבה מאוד מצוות. בסך הכל יש 51 מצוות בפרשה הזאת. ה-51 מצוות האלה הם אלה שעוזרות לנו לקיים קדושים תהיו. אז על ידי המצוות שבהמשך הפרשה, אנחנו לומדים איך נזכה לקיים את המצווה הזאת של קדושים תהיו. אבל צריך להבין קצת בעומק הדבר, מה הכוונה הקדושים תהיו? יש פה שאלה, אנחנו הרבה פעמים מן הסתם נתקלנו במושג הזה של קדושה, אבל השאלה היא, מה זה קדושה? מה הכוונה שהתורה אומרת לנו, קדושים תהיו, למה התורה מתכוונת? קצת להבין את זה בעומק הדבר, את המושג הזה. כי בדרך כלל שמדברים על קדושים, אז מציינים נקודה פה, נקודה שם. אנחנו מבינים שלעשות טוב זה גדר של קדושה. אבל מה בדיוק המושג הזה של קדושה, צריך קצת להתבונן בו בעומק הדבר. יש כלל, יסוד גדול, שמובא בכל ספרי הקבלה והחסידות. הזוהר הקדוש כותב את זה במאות מקומות, אולי אפילו יותר, רבנו ארי, מסבירים, אחד היסודות בבריאת העולם זה שכל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בבחינה של חיצוניות ופנימיות. אין לך שום פרט בבריאה שאין בו, בכל דבר ודבר יש בו צד של חיצוניות, יש בו צד של פרטיות, של פנימיות. אנחנו יכולים לראות את העניין הזה של החיצוניות והפנימיות, אנחנו יכולים לראות את זה גם בדברים הגשמיים ביותר. זה מהדברים הגשמיים ביותר עד הדברים הרוחניים ביותר. למשל, ניקח דוגמה, כלי. בוא ניקח כלי. יש לכלי, יש דפנות. יש צד פנימי של הדפנות, יש צד חיצוני של הדפנות. הכלל הזה, שבכל דבר יש חיצוניות ופנימיות, צריך להתקיים בכל פרט של הבריאה. כמו שיש את זה בדברים הגשמיים, כך יש את זה גם בדברים הרוחניים, יש חיצוניות ופנימיות. כתוב בספרי החסידות שיש בחיים שלנו, במציאות החיים שלנו, יש יסוד מאוד גדול שהוא כולל חיצוניות ופנימיות, וזו השאלה, מאיכן אנחנו ממשיכים את החיות שלנו, את השמחה שלנו, את העושר שלנו, מאיפה אנחנו ממשיכים את זה? מה הכוונה? מה הכוונה להמשיך חיות, שמחה ועושר? כשהרבנו ארי כותב, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את האדם, בעולם הזה, זה בעולמות הרוחניים העליונים, זה לא כך, אבל בעולם שלנו יש כלל. מהו הכלל? האדם בעולם שלנו תמיד חסר. כל הזמן אנחנו במציאות של חסרון, ואנחנו ממלאים את החסרון הזה. אז זה עוזר לכמה זמן, אבל מיד מתחדש שוב פעם המציאות של החסרון. בואו נראה את זה דרך מציאות גשמית. אדם רעב. כשאדם רעב, כשאדם מרגיש שהוא רעב, חסר לו משהו. הוא צריך לאכול. בפשטות הוא צריך לאכול. ברגע שהוא יאכל, יתמלא החסרון הזה של הרעב או של החולשה שהוא מרגיש כתוצאה מזה שהוא לא אכל. עכשיו שהוא אכל, זה יתמלא. אבל אנחנו יודעים, עוד שעתיים, שלוש, עד שש שעות, הוא שוב פעם רעב. זאת אומרת, אנחנו רואים, החסרון, הרעב, הוא מתחדש. כך זה במציאות הגשמית. מסביר רבנו ארי הקדוש, אבל באמת זה לא רק במציאות הגשמית זה כך, אלא גם במציאות הנפשית והרוחנית הדבר הוא כך. לעולם אנחנו חסר לנו חיות, שמחה ואושר, ולמעשה כל המהלך שלנו בעולם הזה הוא בנוי על היסוד הזה. כי אדם לא יכול לסבול את המציאות של חלל פנוי, חלל ריק. שאין לו שום חיות. אפשר לראות, לעשות דוגמה במחשבה, ניסיון במחשבה, שאדם יסגור את עצמו בחדר סגור, בלי שום מסך, בלי שום תקשורת, יישב רק מיטה, שולחן וכיסא, בחדר סגור וישאר שם לבד. מה קורה אחרי כמה זמן? היום בדור שלנו זה 30 דקות, אבל לדיח שיש אדם עם קצת עצבים יותר, יש לו קצת יותר כוח בעצבים, אחרי שעתיים שלוש הוא מתחיל להסתובב בחדר. מדוע? הוא חייב, האדם חייב איזשהו עניין, משהו למלות את עצמו. הוא לא יכול להישאר בתוך המציאות הזאת. ברגע שאין משהו שמחיה את האדם מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, מיד האדם מרגיש מצוקה מאוד גדולה. למעשה, בעומק הדבר, כמעט כל מהלכי העולם שלנו, כל החיים שלנו, כל העולם הזה, כל כדור הארץ, כל הזמן מחפש, מסתובב ומחפש מאיפה אני אמשיך חיות. אם זה בתוך עבודה, אם זה בדרך של בילויים, בכל מיני בחינות. האדם אבל חייב לקבל, חייב להתחבר לאיזה צינור של משהו שייתן לו עניין, ייתן לו חיים, ייתן לו שמחה, ייתן לו עושר. אחרת, האדם במצוקה מאוד גדולה. יש שיחה של רבי נחמן, שאומר שחס ושלום, האדם יכול להשתגע מזה. יסגרו את האדם באיזשהו מקום ולא ייתנו לו שום חיות, האדם יכול להשתגע מהדבר הזה. היסוד הזה, הכלל, מסביר רבנו אריה הקדוש, בתחילת הספר שלו, הגדול ביותר, שנקרא עץ חיים, הוא מסביר, זה יסוד הבריאה. כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אנחנו לא אשמים בזה שאנחנו בתוך המציאות הזאת. זה דבר נתון. האדם חייב בעולם הזה לחפש חיות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בזה? בעצם, הרי אם הוא עשה את זה, אז הוא רוצה פה משהו. מה הוא רוצה מאיתנו? באופן כללי, בפרטיות יש הרבה מאוד בחינות מאיפה אנחנו ממשיכים את החיות. אבל באופן כללי יש שתי בחינות כלליות עיקריות. אחת נקראת חיצונית, אחת נקראת פנימית. מה זה הבחינה, מה זה ההבדל בין החיות שנמשכת דרך החיצוניות והחיות שנמשכת דרך הפנימיות? החיצוניות זה כל מציאות העולם הזה. כל דבר בעולם הזה, כל עיסוק, כל דבר שאדם עושה בעולם הזה, והוא מתמלא בשמחה, בחיות, בכוחות מזה, מהדבר הזה, זה נקרא שהוא ממשיך על עצמו עכשיו את החיות מהבחינה החיצונית של הדברים. לדוגמה, אדם רוצה לעבוד. הרבה פעמים אנחנו רוצים לעבוד לא רק בשביל הפרנסה, אלא גם לא נעבוד, אנחנו ניכנס לתוך מציאות של חלל פנוי. האדם יכול להיות במצוקה מאוד גדולה, לא בגלל הבעיה של הפרנסה. תיתן לאדם את כל, תן לו משכורת קבועה, אבל אל תיתן לו מה לעשות. זה ידוע, אחד הדברים הבעייתיים אצל אנשים מבוגרים שיוצאים לפנסיה, זה מה הם יעשו עם הסדר יום שלהם. הם יכולים להגיע חס ושלום למצב של חלל פנוי. הם נכנסים למצוקה נפשית מהדבר הזה. אחר כך יש תחביבים, בילויים, הנאות. כל דבר שאדם מקבל, כשזה בא מהעולם הזה, ממציאות העולם הזה, זה נקרא שאדם מקבל חיות מהחיצוניות. זה הכלי אחד, זה צידור, זה דרך אחת שלמה, שבשם אדם מקבל חיות. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עוד דרך לקבל חיות, וזה נקרא דרך הפנימיות. מהי הפנימיות? הפנימיות היא לא באה ממשהו מבחוץ, אלא היא באה מתוך האדם בעצמו. בתוך כל אדם, הרמח"ל כותב, בתוך כל אדם יש לנו נשמה אלוקית. הנשמה האלוקית שלנו, אנחנו אומרים בבוקר, מודה אני לפניך, על נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראת, אתה יצרת. זה חלק פנימי מאוד מאוד רוחני שנמצא בתוכנו. הנשמה שבתוכנו יש בה מעיין. יש בה מעיין של אין סוף חיות. שמחה, עושר, תענוגים הכי הכי גדולים שאנחנו יכולים לקבל דרך המעיין הפנימי, שזה בעצם הנשמה שלנו. אבל מאוד מאוד קשה איך לקבל את החיות מבחינה של הפנימיות. איך אני מקבל את החיות מתוך הנשמה, זה מאוד מאוד קשה. אפשר להרגיש את זה, כדי שנוריד את זה קצת הלכה למעשה, אפשר להרגיש את זה לפעמים, יש סייעתא דשמיא, פותחים לאדם איזשהו צוהר בתוך לימוד התורה, לפעמים זה בתפילה, לפעמים זה בהתבודדות. וברגע שפותחים הערה בתורה, או בתפילה, או בהתבודדות, גם במצוות, לפעמים האדם יכול להרגיש כזה עושר, כזה תענוג, כזה שמחה, שבאותו רגע הוא לא רוצה שום דבר מהעולם הזה. הוא מרגיש באותו רגע, אני לא צריך את העולם הזה. אדרבה, זה רק מפריע לי שבכלל ידברו איתי על איזשהו עניין מהעולם הזה. זה שפותחים לאדם. פותחים לאדם, אדם לפעמים קורא אחת לכמה זמן, עומד אדם בתפילת 18, פתאום שפותחים לו איזושהי הערה בתפילת 18, אין עולם בכלל באותו רגע. מי רוצה בכלל את העולם הזה? האדם לא רוצה שום דבר. מדוע? כי באמת, החיות וההערה שאדם מקבל מצד הפנימיות, זה פי אין סוף יותר חזק, יותר עוצמתי, מכל מה שאדם יכול לקבל מצד החיצוניות. אבל, לקבל מהפנימיות זה הרבה יותר קשה. עד שמקבלים, צריך לעמול ולעבוד מאוד מאוד קשה, עד שאדם מקבל מהחיות הפנימית. אבל אנחנו לומדים מתוך זה, שלפעמים פותחים לאדם, זה גם יכול להיות, אדם יושב, לומד או מתבונן, ופתאום הוא מקבל איזושהי השגה, איזושהי הבנה חדשה, באותו רגע שהוא מקבל את זה, הוא מרגיש כזה תענוג, הוא לא צריך שום דבר מהחיצוניות. מהי עבודתנו בעולם הזה? הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא שלח אותנו לעולם הזה, הוא שלח אותנו בעצם לחיצוניות. בעולם הזה אדם לא יכול לחיות בלי לקבל חיות מהחיצוניות. יתר על כן, לא רק שזה בלתי אפשרי לחיות בלי לקבל חיות מהחיצוניות, יתר על כן זה שהקדוש ברוך הוא גם מצווה עלינו להתעסק בחיצוניות. הוא אומר לנו, לא, תרדו לחיצוניות. מה, באיזה אופן? קודם כל, בזה שאדם צריך לאכול, הוא כבר מתעסק בחיצוניות. אדם צריך להביא פרנסה הביתה. הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו בעצם להתעסק עם החיצוניות. מה הקושי הגדול? הקושי הגדול שלנו זה שאנחנו נמצאים במציאות של החיים שלנו, של העולם הזה, אנחנו נמצאים בתוך מציאות של חיצוניות, ואנחנו חייבים לעסוק בה, אנחנו חייבים לחשוב עליה, להתבונן בה, והקדוש ברוך הוא רוצה, מה הוא רוצה מאיתנו? שכל כל הזמן נלמד איך לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. לא להפריד בין החיצוניות לבין הפנימיות. נכון שאנחנו חייבים לעסוק בחיצוניות, אבל כל התורה וכל מה שהצדיקים מלמדים אותנו זה איך אנחנו זוכים לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. מה הכוונה לחבר את החיצוניות עם הפנימיות? שגם שנעסוק בענייני העולם הזה, בענייני העשייה, אנחנו נלמד לחבר את זה, עם מי לחבר את זה? יש שתי בחינות עם מי לחבר את זה. אחד זה עם התורה, אחד זה עם הקדוש ברוך הוא. לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה. זאת אומרת שאנחנו לומדים, התורה מלמדת אותנו, איך להשתמש נכון במציאות העולם הזה. כולל לקבל חיות מהעולם הזה. אדרבה, יש מקומות שלקבל חיות מהעולם הזה, בחיצוניות, זה גם מצווה. לדוגמה, כתוב שיש מצווה להתענג בשבת. דרך האדם, ואיך הוא מתענג, אין לנו מצווה לאכול בשבת. יש לנו מצווה להתענג בשבת. מכיוון, כותבים הפוסקים, מכיוון שדרך האדם להתענג באכילה, לכן אנחנו צריכים לעשות שלוש סעודות. אבל אם אדם, לא יצויר שאדם סובל מאכילה. נניח שלא יהיה לאף אדם בעולם, לשום יהודי לא יהיה את זה. אבל אדם, יש לו בעיות, כשהוא אוכל הוא סובל. חייב לאכול? לא, הוא לא חייב לאכול. מדוע? כי המצווה היא לא אכילה. המצווה היא להתענג בשבת. התורה, מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא שימעט אדם לאכול לפני שבת. למה? כדי שיכנס עם רעב, עם תיאבון לשבת. שימו לב, בעצם אכילה זה חיות, זה לקבל חיות מהחיצוניות, מהחיצוניות של העולם, לא מהפנימיות של העולם. ברגע שאנחנו עושים את זה בדרך של מצווה, לפי מה שהתורה מלמדת אותנו, מה אנחנו עושים בזה? אנחנו מחברים את החיצוניות עם הפנימיות. ואנחנו מחברים את זה לקדוש ברוך הוא ולתורה. לכן, כל עבודתנו בעולם הזה, זה לחבר תמיד את החיצוניות עם הפנימיות. יש עבודות שנקראים עבודות חיצוניות. זה כל מה שאנחנו עושים בעצם בעולם הזה. יש עבודות שנקראות פנימיות, שעיקר העבודות האלה זה תורה ותפילה, שעל ידי התורה והתפילה אנחנו מתחברים, מרגישים את האור של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. מתחברים עם האור של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מקבלים כוח מהתורה ומהתפילה, ומה עיקר העבודה? עיקר העבודה שרק בן אדם יכול לעשות את זה, לרדת לתוך החיצוניות ולחבר את זה עם הפנימיות. ובאמת, כולנו יודעים כמה זה קשה. מדוע? כי ברגע שאדם יורד לתוך ענייני העולם הזה, עיסוק שבעולם הזה, זה מקיף אותנו מכל הצדדים, זה תופס אותנו, אנחנו עכשיו כולנו בתוך המציאות הזאת. כמה קשה לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. דוגמה, ניתן דוגמה לדבר. אדם עוסק עכשיו, יש לו איזה עסק, והעסק זה עניין של ממון. אומרת הגמרא, אחד הדברים שנפש האדם מחמדת אותם יותר מכל, זה עניין של ממון. אז הבן אדם רוצה לחבר את העבודה שלו עם הפנימיות. איך הוא יחבר את זה? הוא ילך על פי ההלכה. הוא לא יעשה את העסק על פי רצונותיו, אלא על פי מה שהתורה אומרת לו. אתם יודעים, אין דבר יותר קשה מאשר לעסוק בענייני ממון על פי התורה. בכל רגע ורגע לאדם יש ניסיון חדש בדבר הזה. תראה, עכשיו אמרתי לו על החפץ מסוים. כך וכך האיכות של החפץ. הרי בזה כך וכך האיכות. יש לו איזה פגם קטן, שאני יודע שהפגם הזה הוא בכלל לא משמעותי. זה לא פגם משמעותי, הוא לא יכול לראות את הפגם הזה. יכול להיות שהוא ישתמש בדבר הזה לאורך ימים ושנים, והוא בכלל לא ידע מזה. מה, אני חייב להגיד לו? חייבים להגיד לו? לא חייבים להגיד לו. אנחנו צריכים, צריך לדעת מה התורה אומרת לנו. אז כמה קשה לקיים את זה. אדם יש לו עכשיו רכב, רכב למכור. הוא יודע שהדלת קיבלה, יש חור בחלון, מעשה שהיה לפני כמה ימים, לידית שלי. יש חור, אתם יודעים כמה הגודל של החור? זה ממש חור קטן, פחות מזה, זה משהו כמו סנטימטר, הקוטר של החור. מה זה, בשביל זה צריך לעשות עניין גדול. מה, עכשיו אני אגיד לו, הוא לא יוצא לקנות את זה, או שהוא יוריד לי כמה אלפי שקלים. מה, אני צריך להגיד לו כזה דבר? מה הבעיה? ידיד שלי קנה עכשיו רכב, לפני שבועיים, פתאום הוא מוצא חור בחלון. אז למה הוא לא ראה את זה קודם? הייתה מדבקה על זה, מה הבעיה? זה בעיה לשים מדבקה על החור שבחלון? לא שמים לב לזה. שמים מדבקה, לא רואים את זה. אז מה זה אומר? באמת, זה שמכר לו את הרכב, הוא בסדר גמור, לא? מה, בגלל חור של פחות מסנטימטר צריך לעשות עניין? אבל מה הנזק של מי שקנה את הרכב? צריך להחליף את כל החלון. הוא לא יכול, בקיץ עוד יכול להסתדר איכשהו, בחורף הוא כבר לא יכול להסתדר עם זה. צריך להחליף את כל החלון. אבל מי שמכר לו את הרכב, התיר לעצמו, הוא אמר, מה, על כזה חור קטן, אני עכשיו אתחיל לעשות עניין גדול? מה העבודה פה? זה נקרא לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. אם לא היינו צריכים לרדת לחיצוניות, היה מאוד קל לחיות בתוך הפנימיות. אבל מה הקושי הגדול? הקושי הגדול שהקדוש ברוך אומר לנו, לא, אתם כן תתעסקו בחיצוניות. לא רק זה. בכל העולם הזה, בכל תאוות העולם הזה, בכל המציאויות והניסיונות של העולם הזה, אתם תתעסקו, אבל העבודה שלכם זה כל הזמן לחבר את זה עם הפנימיות. בכל דבר ודבר שאנחנו עוסקים, זה המהלך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אין לך דבר יותר קשה מאשר לרדת אל החיצוניות ולחבר אותה עם הפנימיות. ולחבר אותה עם הפנימיות זה לחבר אותה עם מה שהתורה אומרת לנו ועם האמונה, עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. רבי נתן מסביר שזה ההבדל בעומק הדבר בין מלאכים לבני אדם, לעם ישראל. המלאכים הם גם מתפללים, לומדים תורה, משבחים את הקדוש ברוך הוא, אומרים את זה כל בוקר בתפילת שחרית. אבל המלאכים לא יורדים למציאות של חיצוניות. הם נמצאים כל הזמן בהערה רוחנית, אין להם גוף, אין להם, הם לא צריכים להביא פרנסה הביתה, אז הם פטורים מחינוך ילדים, הם פטורים מלהכין אוכל וכל הדברים, אין להם את המציאות הזאת. אבל אנחנו, העבודה שלנו, לכן אומר רבי נתן, שבאמת עבודת האדם היא גדולה לאין שיעור מהעבודה של המלאכים. כי זה הסיפור הידוע שכתוב במדרש, שבשעה שהיה דור המבול, והיה הרשם כי רבה ראת האדם על פני האדמה, היו שני מלאכים שקטרגו על האדם, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך על בני אדם? תראה מה הם עושים לך, רק צרות ובעיות הם עושים לך, תמחה אותם. אז הקדוש ברוך אמר להם, בסדר, אני שומע לכם, אבל אני אגיד לכם משהו. אתם לא יכולים להעיד מרחוק, אתם לא יכולים להעיד, אתם בשמיים, אתם יכולים להעיד על בני אדם, זה לא הולך ככה. תרדו לעולם הזה, תקבלו גם אתם גוף, עם היצרה, אחר כך תבואו ותספרו לי מה קורה שם, אז אני אוכל לקבל את העדות שלכם. מה קרה? עד היום הם לא חלמו בחזרה. הם נשארו עד היום הזה. זה השני המלאכים שקוראים להם עזה ועזאל, והוא יכול מחפר עבוד כמה תומיים ממשיכים בעולם, שתי המלאכים האלה. זה, אז מסביר רבי נתן מליקוטי הלכות, לכן באמת נשמת האדם היא יותר גבוהה, יותר גבוהה מנשמת המלאכים. כי המלאכים לא יכולים לרדת למציאות הזאת. אבל העבודה שלנו, זה למעשה קצת בהבנה פנימית, זה כל המהות של העבודה שלנו. זה כל התורה והמצוות והדרך שהצדיקים מלמדים אותנו, זה הכל איך לחבר את המציאות החיצונית עם המציאות הפנימית. ורק אדם יהודי, רק נשמה של אדם יהודי, יכולה לעבור את כל זה. לא רק זה, יש גם בבני אדם יש שינוי מאוד גדול, ויש נשמות שצריכות לרדת יותר ויותר לעומק ההסתרה, יותר ויותר לעומק החיצוניות, ואחרי שהם ירדו עמוק עמוק בתוך החיצוניות, והם אפילו לא ידעו, הם לא ידעו עכשיו חיצוניות, פנימיות, הם בכלל לא ידעו שום דבר. הם נולדו ואמרו להם מגיל שלוש, שהם התחילו לדבר ולהבין, כי זה גיל מתחיל החינוך, החינוך מתחיל מגיל שלוש, אז התחילו לחנך אותם ואמרו להם, כל המרבה בתאוות, ובשיגונות ודמיונות של העולם הזה, הרי זה משובח. ואם אתה תבטל את זה, אז אתה יענישו אותך לעתיד לבוא. אם אתה יכול להשיג איזושהי תאווה של העולם הזה, ואתה לא תשיג, אז יקפידו עליך לעתיד לבוא. זה עשרת הדיברות של הצד השני, יש עשרת הדיברות. אז האדם ירד מאוד מאוד לעומק החיצוניות, ופתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל לעורר אותו. ובאמת, זה כל המושג של בעל תשובה. וגם יש הבדל בין הצדיקים ובין הבעלי תשובה. הבעלי תשובה, זה באמת יש להם עבודה יותר קשה מהעבודה של הצדיקים. זה כתוב בגמרא בשתי מקומות. מקום אחד זה מסכת ברכות, מקום אחד זה הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק ט', כתוב שמה את הלשון הממרה הידועה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מדוע? מכיוון שהעבודה של הבעל תשובה לחבר את החיצוניות עם הפנימיות היא קשה לאין שיעור מהעבודה של הצדיק. כי הצדיק, עצם העובדה שהוא ירד לעולם הזה, אז כבר יש לו ניסיונות. אבל הצדיק הוא נקרא, אנחנו אומרים צדיק, אני אמרתי השבוע לידית שלי שהוא צדיק. ההורים שלו צדיקים מאוד גדולים. אז הוא אמר לי, תשמע, אז עכשיו אני מרגיש שיש לי חלישות הדעת. אמרתי לו, לא, אין לך מה להיות בחלישות הדעת. בדור שלנו כולם בעלי תשובה. מדוע? מכיוון שכל אחד, גם מי שהוא לא בעל תשובה, גם שמי שנולד, איפה שהוא נולד, הוא חייב היה לרדת לתוך המציאות של החיצוניות. זה המהות של הדור שלנו, זה לרדת לתוך החיצוניות. ואחרי שיורדים, ולפעמים הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, נותן לאדם להסתובב בעולם בחיצוניות, לחפש את התענוגים, הוא חייב, כי יש לו ציווי, ככה חינכו אותו מגיל 3. אם אתה תבטל איזושהי תאווה או איזושהי מידה רעה, כל אחד יש לו את הגזרה שלו שהוא צריך שם לברר, והוא יורד ויורד לתוך החיצוניות, פתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל להזכיר לאדם, מתחיל לעורר אותו. ואז האדם יש לו באמת עבודה מאוד קשה. מדוע? כי הוא כבר רגיל בעצם בחיות של החיצוניות. הוא יודע, החיות שלי, כל מה שאני יודע במציאות שלי, זה איך לקבל חיות, איך להתחבר לשמחה, לאושר, מאיזה מסיבת טבע. זה המקום שלי. או ממון, או איזשהו שיגעון אחר, לא משנה, הוא מקבל משם. לחבר את המציאות הזאת עם הפנימיות, זה הכי קשה. ועל זה, זה בעצם התוכן, מה שהגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. יש שם, רש"י, בגמרא במסכת סנהדרין, אומר לשון מאוד מאוד מיוחדת. לא כל כך מכירים את הלשון הזאת. רש"י אומר, מה זה המקום של הבעלי תשובה? אומר, רש"י כותב הלשון הזאת, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מדוע כל כך העבודה הזאת היא גדולה, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי את הבן אדם הזה לשיא החיצוניות. בדור שלנו זה שיא החיצוניות. ועכשיו אני, אחרי שנתתי לו לעבור 20, 30, 40 שנה בשיא החיצוניות, עכשיו אני קורא לו לבוא לחבר את זה עם הפנימיות. אין לך דבר יותר קשה מזה, מפרט שאדם מאוד מורגל וכבר קשור עם כל המציאות של החיצוניות. אז זה נקרא העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לחבר. לחבר את כל המציאות שלנו כל הזמן עם המציאות, עם הפנימיות. שהפנימיות זה שתי בחינות. מה שהתורה אומרת לנו לעשות, זה דבר אחד, ויש דבר עוד יותר פנימי, עוד יותר גבוה, איך אנחנו זוכים להתחבר בלב ובהרגשה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז זה כל העבודה שלנו בעולם הזה. אומר, מסבירים המקובלים, מסבירים נקודה מאוד עמוקה בזה. בשעה שאדם מחבר את החיצוניות עם הפנימיות, זה נקרא קדושים תהיו. זה הגדר של הקדושה. להבין בעומק הדבר, שהתורה אמרה לנו פה בפרשת השבוע, קדושים תהיו, הכוונה בעומק הדבר זה לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. מה זה תומה? תומה זה שאדם לא מחבר את החיצוניות עם הפנימיות. הוא חי והוא אומר, לא נברא העולם, אלא להשיג איזושהי תאווה, כבוד, גאווה, ממון וכן הלאה. זה תכלית החיים, זה התכלית, בשביל זה אני חי. זה נקרא הגדר של התומה. כשאדם מפריד את המציאות של החיים שלו מהתורה ומהאמונה בקדוש ברוך הוא, אז ההפרדה הזאת זה התומה. ברגע שאדם מקשר את המציאות שלו עם התורה ועם האמונה בקדוש ברוך הוא, זה הגדר של קדושים תהיו. ולאט לאט, על ידי העבודה הזאת, על ידי הבחינה הזאת, לאט לאט, ככל שאדם, הרי בשבילנו זה מאמץ גדול, זה לא דבר פשוט, שאדם עכשיו נמצא בתוך איזשהו ניסיון, כמו שאמרנו דוגמה, להגיד יש חור בחלון או לא להגיד שיש חור בחלון. מה זה, אף אחד כמעט לא רואים את החור הזה, מה הבעיה? מה אני צריך עכשיו להפסיד? אני יודע, הוא יוריד לי 3,000 שקל במחיר של האוטו. עד שאני עובד בשביל זה, עד שהבאתי את הרכב הזה, אז בשביל כזה דבר קטן, אני צריך לעשות כזה עניין גדול, שיקח את הרכב, הוא כבר ידח להסתדר עם חור כזה קטן. זה לא בעיה להסתדר עם כזה חור קטן. מחליפים את השמשה, זה 2,500 שקל, מה הבעיה לעשות את זה? אז לחבר את זה עם האמונה, עם התורה, זה הדבר הכי קשה, הכי קשה. כל פעם שאדם זוכה לחבר את זה, שאדם זוכה, איך אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה? איך אדם זוכה הלכה למעשה לקיים את זה, לחבר את החיצוניות עם הפנימיות? דבר ראשון זה, הכלל הראשון זה שהאדם זוכה להתנהג על פי מה שההלכה אומרת לו. כבר זכית לקיים את זה בבחינה מסוימת. אבל הרבה פעמים זה לא שאלה של הלכה. לפעמים זה, האדם כרגע לא יכול לשאול בכלל את השאלה הלכה, לא הלכה, הוא נמצא באיזה ניסיון, נמצא באיזה בלבול, אולי לפעמים גם אין הלכה לגבי העניין הזה, ואז הוא צריך לחבר את המציאות שלו עם האמונה ועם הקדוש ברוך הוא. דהיינו, מתוך המקום שבו האדם נמצא, מתוך המקום שבו הוא נמצא, אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא. איך לא להיפרד? הדיבור הוא מחבר. כמו שאבי נחמן אומר, כי האמנתי כי אדבר. אז איך הוא מפרש את זה? זה פסוק בתהילים. איך רבנו מפרש את זה? על ידי הדיבור אני מאמין. זאת אומרת שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, או מדבר שיחות חברים אחד עם השני מענייני האמונה, אז זה מאיר בתוכנו את האמונה ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא, זה כל העבודה של הקדושה. כל העבודה של הקדושה זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו למציאות קשה מאוד, של הסתרת פנים מאוד מאוד גדולה, בפרט בדור שלנו, שזו ההסתרה הכי גדולה של כל הדורות, ומהמקום הזה, כל הזמן להתחבר עם הנקודה של הפנימיות. ככל שאדם זוכה לעשות את זה, האדם זוכה לגדר של קדושה. לפעמים יכול להיות שבחיצוניות, איך שאדם נראה, יכול להיות שלפעמים בחיצוניות אדם נראה מאוד בשיא הקדושה, ובאמת הוא לא שמה. ויכול להיות הפוך, יכול להיות שבחיצוניות אדם נראה בשיא החיצוניות, ובאמת הוא בקדושה מאוד גדולה. לפני, היה לנו מעשה שהיה לפני 7 שנים. לפני 7 שנים, נסענו ליוסף הצדיק, והמשטרה, הצבא, גם רצה להיות אצל יוסף הצדיק. הם גם רצו להתפלל, אז בדיוק יצא לנו שנפגשנו שם. אז ביחד התפללנו אצל יוסף הצדיק. אבל אחר כך, הם אמרו לנו שמכיוון שלא, לא נעים להם, אבל הם צריכים לקחת אותנו למעצר במשטרה. לקחו אותנו למעצר במשטרה, היינו במשטרת אריאל. משטרת אריאל ירחו אותנו. ברוך השם, היו הכנסת האורחים מאוד יפה, עשו לנו, בסך הכל זה לקח 14 שעות, אבל הגענו לשם, למשטרת אריאל, בחמש לפנות בוקר. הגענו לשם, שמו אותנו באיזשהו חצר, רק המעצר שם, שמשטרת אריאל צריך להבין, בדרך כלל מי נמצא שם רוב הזמן בחדרי מעצר? ערבים, כל מיני בעייתים. מוצאים שם גונבי מכוניות, מחבלים, מכניסים אותם שם למעצר, משטרת אריאל. היו שם 2 סוהרים עם כיפה סרוגה. בחמש בבוקר הגיע זמן תפילת שחרית. אמרנו להם, תראו, אתם, לא ידענו שאתם רוצים לארח אותנו, לא הבאנו איתנו תפילין, לא חיכינו לאירוח הזה. אתם יכולים להשיג לנו תפילין? בא סוהר אחד. רוב היום, מה הוא עושה? שם, היינו שם, קצת למדנו, זה שם, זה כל היום לדבר עם זה, שמה, להתעסק עם כל מיני עבריינים ערבים מהשטחים. הוא בא ואומר לנו, כן, יש לי פה תפילין, אני יכול לתת לכם. הוא בא והביא לי תפילין. לפני שהביא לי את התפילין, הוא אמר לי, תראה, אבל אני מבקש לך, שאני נותן לך את זה בתנאי אחד. אמרתי לו, מה התנאי? אמר לי ככה, בלשון הזאת הוא אמר לי. אמר לי, אני מבקש לך, אתה רק מתפלל ולומד, אתה לא מדבר שום דיבור אחר בתפילין האלה. אמרתי לו, אני מקיים בשמחה, רק תגיד לי, תסביר לי למה. למה אתה עומד על ה... למה אתה דורש את זה ככה? הוא אמר לי ככה, הסוהר הזה, שרוב היום נמצא שם עם העבריינים הערביים שם, אומר לי, בלשון הזאת אומר, אני קניתי את התפילין האלה לפני, לא זכר, אמר לי משהו, בערך 10 שנים. אומר, אני קיבלתי על עצמי, חוץ מתפילה ותורה, אני לא אומר שום מילה. הדיבור הראשון שאני אדבר, לא תורה ותפילה, זה להגיד למלך המשיח, ברוך הבא בתפילין האלה. אמרתי, איזה יהודי, איפה הוא נמצא, ואיזה עבודה יש ליהודי הזה, שאני לא יודע אם לצדיקים גדולים בדור שלנו יש כזאת עבודה. כזה אמונה פשוטה ותמימה. אמרתי לו, אתה לא יודע באיזה שמחה אני מקרב את הבקשה שלך. הרגשתי שהלכתי את התפילין האלה, שזכיתי להניח תפילין של איזה צדיק גדול, בתפילין האלה. לכן, לכן הנקודה של קדושים תהיו, זה נקודה של אמת פנימית. לא המראה החיצוני, אלא הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית היא שלפעמים בחיצוניות אדם יכול להיראות לך כל מיני, יש הרבה בגדים היום בעולם, הרבה תחפושות יש בעולם, אתה לא יכול לדעת בכלל שום דבר. ויכול להיות שהאדם בפנימיות שלו מקיים את קדושים תהיו, מה שהרבה צדיקים לא מקיימים את זה. מדוע? כי הוא נמצא במציאות של חיצוניות, להיות סוער בחדרי המעצר של משטרת אריאל, זה צריך לדעת, זה 8-9 שעות ביום, כל היום רק להיות עם הבעייתים של הפלסטינאים בשטחים, זה לריב איתם, הם צעקים שם, הם קצת לא נורמליים שם, אז כל היום צריך לריב עם הערבים הכי נמוכים, והבן אדם הזה, בכזה קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, מי רואה, מי היה חושד בו בכלל בדבר הזה? זה נקרא לחבר את החיצוניות עם הפנימיות, לחבר את זה עם האמונה ועם הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהפרשה מתחילה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, דבר אל כל הדת ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו. למה? כי קדוש אני, השם אלוקיכם. אז הקודם אמרנו שהפרשה נותנת לנו את העצות, נותנת לנו את הדרכים, המצוות, ה-51 מצוות, הם מלמדים אותנו איך לזכות להגיע ולקיים קדושים תהיו. דהיינו לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. מדוע? מכיוון שהניסיונות שלנו הם כל כך רבים ובכל כך הרבה תחומים, שאם לא ידריכו אותנו ולא יכוונו אותנו, אנחנו לא יכולים לדעת איך הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. אנחנו חייבים שהדרכה, וזה התורה, כל התורה, ואחר כך מה שהצדיקים מלמדים אותנו, זה איך לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. ונתבונן קצת, בהמשך הפרשה, יש 51 מצוות, אז לא נוכל לעבור על כולם. אז נשים לב שאחרי זה יש כמה מצוות, ומיד התורה עומדת שזה בעצם העיקר. זה לא המצוות היחידות, אבל אנחנו רואים פה בערך קרוב ל-10 מצוות שהתורה מלמדת אותנו איך אנחנו זוכים לקיים קדושים תהיו. הפרשה מתחילה ככה. הפרשה אומרת, לא תעשוק את רעך, לא תגזול ולא תלין פעולת שכיר. יש לך פועל, אתה חייב לתת לו את הכסף בזמן. לא תקלל חירש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. מה זה? אנחנו מתחילים לראות את הכיוון, מצוות של בן אדם לחברו. התורה אומרת, לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה הכוונה לפני עיוור לא תיתן מכשול? רש"י מסביר, לא הכוונה רק כפשוטו עיוור, עיוור, אתה רואה עיוור הולך בדרך, תשים לו שם איזה אבן שהוא ייקשל בה. זה ודאי גם נכון, אבל זה לא רק זה. רש"י אומר, מה זה ולפני עיוור לא תיתן מכשול? אדם שלא יודע איך להתנהג במצב מסוים, אל תיתן לו עצה שתכשיל אותו. זה גם נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הוא עיוור בנקודה הזאת. הוא שואל אותך על בן אדם מסוים, כדאי לי לעשות איתו איזשהו עסק, אתה יודע שאסור לו. שאם הוא רוצה לשמור על הממון ועל הבריאות שלו, שיתרחק כמה קילומטרים טובים מאותו בן אדם. אתה יודע את זה שזה ככה. אתה תגיד לו, כן, אתה יכול לעשות איתו עסק. ברגע שתגיד לו את זה, אתה עברת על איסור מהתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. נתת לו עצה שמכשילה אותו. נמשיך הלאה. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דר, לא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט את עמיתך. מה זה בצדק לשפוט עמיתך? אם זה מצווה והלכה רק לדיינים, אז זה רק משפט לדיינים. לכל יהודי יש את המצווה הזאת. בצדק תשפוט עמיתך. אתה רואה בן אדם, התורה מגלה לנו, מטבע האדם, ברגע שהוא רואה משהו לא בסדר, מיד המשפט הראשון שהוא שופט, מחמיר. זה אנחנו מאוד מחמירים. אז התורה אומרת לנו, לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. צריך לדעת, מצד הטבע, ומה זה הכוונה מצד הטבע? אם אנחנו לא עובדים על הנקודה הזאת, האדם כל הזמן ידון לכף חובה, רוב המקרים. אולי מתוך 100% של המקרים נמצא איזה 2-3% שנוכל לדון לכף זכות. האדם מאוד מאוד, מצד עצמו הוא מאוד תובע. כל יהודי הוא תובע, היה יכול להיות בפרקליטות, התובע המרכזי של המדינה. מה העבודה שלנו? כבר חז"ל מגלים את זה, שזה מהפסוק הזה. בצדק תשפוט עמיתך, חז"ל אומרים, מה זה בצדק? לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. יש בזה עבודה גדולה מאוד בדבר הזה. לאחר מכן, לא תלך רכיל בעמך, לא לדבר לשון הרע. אחר כך, לא תשנא את אחיך בלבבך, לא תיקום ולא תיטור, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. וכל המצוות האלה מסתכמים בסופו של דבר במצווה שכוללת את הכל, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, ואהבת לרעך כמוך. יש פה, ותראה, אחד המפרשים, הייתי היום אחד המפרשים שכותב ספר שנקרא אור הגנוז, זה פירוש על התורה, הוא אומר, את המצווה הזאת אני לא יכול להבין בשום פנים ואופן. הוא אומר, מדוע? הוא אומר, אם אדם, ככה אומר שם, אם אדם קצת אמיתי עם עצמו, קצת לומד להכיר את עצמו, איך אדם יכול להגיע למדרגה שהוא אוהב מישהו אחר כמו שהוא אוהב את עצמו? אם אנחנו נתבונן בזה, אנחנו בעוונותינו כל כך אוהבים את עצמנו, כל כך דואגים לעצמנו, איך אדם יכול להגיע למדרגה שאיכפת לו מהשני כמו שאיכפת לו מעצמו? הרי זה, הוא כותב את זה שם בספר, אדם רק צריך כל יום כמה דקות התבוננות, לעשות התבודדות, להתחיל קצת להכיר את עצמו, אז אנחנו נראה שאנחנו כל כך נגועים ברצונות שלנו, בנוחות שלנו, ומה שטוב לנו, להגיע למדרגה כזאת, שנרגיש את הזולת, נהיה מוכנים לתת לזולת, מה שאנחנו עושים בשביל עצמנו, אומר, אין לי השגה, איך אפשר להגיע למדרגה כזאת, ואהבת לרעך כמוך. שיהיה אכפת לי, ואני אוהב את הזולת, כמו שאני אוהב את עצמי. אדם אומר שזה קצת חוכמת חיים, רק הוא כותב שם שם, קצת חוכמת חיים שאדם ילמד להכיר את עצמו. אנחנו כל כך מקפידים על הנוחות שלנו ועל מה שאנחנו צריכים, הרי קצת לוקחים איתנו את הנוחות והוא יכול לכפר עוון מה שאנחנו יכולים לעשות. אדם מגיע הביתה והמרק מוכן, לא שהמרק לא מוכן, המרק מוכן, או שזה האישה, או שאם הוא עדיין לא נשוי, האמא שלו, אבל מה, הוא מוכן, אבל חסר קצת מלח. אני לא יודע אם יצא לכם להיות קצת בבעיות של שלום בית, אבל אני ראיתי שאנשים הגיעו למצב שהם כמעט החריבו את כל הבית בגלל שהיה חסר קצת מלח במרק. ובאמת, זה המציאות של כולנו. אז אנחנו אולי לא... אז אולי יש... אדם יגיד לו, אני לא מקפיד על מלח. למה אתה לא מקפיד על מלח? יש מלחייה, אני מקסימה... כן, נכון, צודק. יש אנשים באמת, יש 50% שלא יקפידו על זה, כי יש מלחייה. אבל מה תעשה כשיהיה יותר מדי מלח? ואתה כבר לא יכול לתקן את זה עכשיו. כל היום אני עובד, כל היום אני מסתובב בחוץ. איך יכולת לשים יותר מדי מלח בזה? נכון, כן, זה כתוב בגמרא. יש כאלה שאומרים שאפשר לגרש על כזה דבר. העומק של הדבר הזה, כי קרוב אדם אצל עצמו, וברוך השם, יש לנו מסירות נפש מאוד גדולה להקפיד מאוד שהכל הכל יהיה בשיא הנוחות. בשיא הנוחות, הכי נוח וטוב לנו. אז זה הוא שואל, בספר האור גנוז, הוא אומר, אני לא מבין איך התורה ציוותה עלינו את הדבר הזה. אבל מיד הוא אומר, אבל אם התורה ציוותה עלינו, התורה לא מצווה עלינו דבר שאדם לא יכול לקיים. זה כלל גדול מאוד. אם התורה ציוותה עלינו, זאת אומרת שיש מציאות שאדם יכול להגיע לזה. אם אנחנו נתבונן בעצמנו, יש לנו קושייה גדולה. איך זה יכול להיות? אבל כלל גדול, אם התורה ציוותה עלינו את הדבר הזה, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יכולים להגיע, לקיים ואהבת לרעך כמוך. אבל פה מתעוררת השאלה, איך אדם זוכה להגיע לבחינה ואהבת לרעך כמוך, שבוודאי אין מעלה יותר גדולה מזה. אם באמת אדם זוכה להרגיש אהבה לזולת, כמו שהוא מרגיש אהבה לעצמו, זה הדבר הכי גבוה שאדם יכול לזכות בעולם הזה. זה רק יחידים בדורות זכו לכזה דבר. איך אפשר להגיע לדבר הזה? אבל לפני זה ניתן דוגמה לדבר. כתוב בזוהר הקדוש, זה נמצא זוהר חדש, פרשת בראשית, כתוב שמה שבשעה שעם ישראל עשה את העגל בהר סיני, אחרי 40 יום אחרי שקיבלו את התורה, משה הרי רצה לבטל את הגזרה, הוא הבין שיש הקפדה, הקדוש ברוך אמר לו, יש פה הקפדה גדולה, הוא בא לבטל את זה. אומר הזוהר הקדוש, שאחד התפילות של משה רבנו היה דבר נורא מאוד. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה מגיע להם? מיטה, גיהנום, כף הקלע. הוא אמר להם, אני מבקש ממך, את כל העונשים שלהם תיתן לי. הם צריכים למות, תמית אותי. צריכים ללכת לגיהנום, תיקח אותי לגיהנום. הם צריכים, מה שהם צריכים לקבל, תן את הכל לי. צריך לדעת כשמשה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא מדבר בלשון מליצה. עכשיו הוא עושה כאן, אנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו שחקנים טובים. אם הבימה היה יודעת כמה שאנחנו שחקנים, היו לוקחים אותנו, היו חותמים איתנו חוזים על המשחק שלנו. משה רבנו, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מדבר דיבורים של אמת, זה איש אמת. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש, משה מוכן לקבל על עצמו את כל העונשים של עם ישראל, ובלבד שהקדוש ברוך הוא ימחול ויעזוב את עם ישראל. איך יכול להיות מציאות כזאת? איך אדם יכול להיות במציאות כזאת שאומר כזה דבר? זה אחד הדוגמאות של הצדיק שזכה להגיע לקיום ואהבת לרעך כמוך. עכשיו נראה מה הבחינה. ניתן עוד סיפור. אני שמעתי את הסיפור הזה מאחד מהצדיקים שבדור, האדמו"ר מפוריסוב, והוא סיפר לי את הסיפור הזה על ידיד טוב שלו. הידיד הטוב שלו קראו לו רב אברום אהרונוביץ', רבי אברהם אהרונוביץ'. הוא היום בחייו הוא היה צדיק נסתר, רק לקראת השנים האחרונות קצת גילו אותו, את רב אברום, היום הוציאו עליו ספר. על רב אברום הוציאו ספר, זה נקרא אברהם עבד השם. זה סיפור חייו של רב אברום. הוא נפטר לפני בערך 20 שנה, קצת יותר מ-20 שנה הוא נפטר. יהודי בין תקופתנו. האדמו"ר מפוריסוב סיפר לי את הסיפור, שהאדמו"ר מפוריסוב בעצמו ראה את זה בעיניים, את הסיפור הזה. רב אברום היה כבר למעלה מגיל 70, הוא חלה זה מהמחלה, לקחו אותו לבית חולים. כשלקחו אותו לבית חולים, היה איתו בחדר בחור בן 28, שלא עלינו ולא על אף יהודי, מצאו נמק ברגל שלו. והרופאים אמרו שאין ברירה, כדי להציל את חייו, חייבים לקרות לבחור את הרגל. המשפחה שלו הייתה שמה, ואפשר להבין מה קורה לבחור ולמשפחה ששומעים כזה דבר. והצעיר בגיל כזה. ורב אברום היה במיטה לידו, שכב במיטה ליד הבחור. ופתאום ראו נס. הבחור, הנמק, לפני שהספיקו לקרות, הנמק פתאום התחיל להתרפות, שזה נס רפואי, הדבר הזה. כולם היו בהשתוממות ודיברו איזה נס, איזה נס. וראו עוד נס. פתאום התגלה נמק ברגל של רב אברום. ואחרי כמה שבועות קרתו לרב אברום את הרגל. מה שהבחור יצא, הוא עבר. אז היו שמה, אז סיפר לי אדמו"ר מפוריסוב, תודה רבה. אדמו"ר מפוריסוב סיפר לי, הוא אמר לי, היו שמה תלמידים שעוזרים, משמשים את רב אברום. אז הם הבינו, מה זה, נמק זה דבר שמטייל ממיטה לביטה? הם הבינו שמשהו קרה. הם באו ואמרו לרב אברום, הם שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, הסביר לנו מה קרה. אז הוא אמר להם, תראו, היה דבר פשוט. אני ראיתי בחור צעיר, כל החיים שלו לפניו, ועכשיו הולכים לקטול את הרגל. אני כבר בן 70 פלוס, כמה שנים עוד יש לי לחיות בעולם הזה? אני לא צריך את הרגל. הוא צריך את הרגל, אני כבר לא צריך את הרגל כמוהו. אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, תעביר את הנמק ממנו אליי. הקדוש ברוך הוא קיים רצון ירעב יעשה, וקיים את זה. כך היה. זה מעשה שהיה לפני בערך 30 שנה, שמעתי את זה ממישהו שהיה במעשה עצמו, האדמו"ר מפוריסוב. איך יהודי מוכן להגיע למצב כזה, שהוא מוכן לקבל על עצמו נמק כדי להציל בחור צעיר? זה דוגמה. אז דיברתי עם האדמו"ר מפוריסוב הזה, אז אמר לי, תראה, כל יהודי שיש בתוכו רצונות, יראת שמיים, הוא רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך. לקיים את זה הלכה למעשה, להגיד לקדוש ברוך הוא, תיקח לי את הרגל במקום לשלו, הוא אומר, זה אחד בדור יכול לעשות כזה דבר. זה, הבחינה הזאת, זה שתי דוגמאות, שני סיפורים שאפשר, יש מציאות. גם בספר אור הגנוז, זאת אומרת, אם התורה ציפתה לנו, בוודאי אנחנו יכולים להגיע לזה. השאלה, באמת, איך אנחנו מגיעים לכזה דבר? או על כל פנים, מהי העבודה שלנו להגיע לזה? אז אומר שמה, בספר האור גנוז, הוא אומר שבאמת, באמת לעמיתה, כל יהודי מצד הנשמה האלוקית, מה שאמרנו אליי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, כל אדם יהודי מצד הנשמה שלו מוכן לסבול את כל האיסורים בשביל כל יהודי אחר. זה קיים בתוכנו. ואהבת לרעך כמוך, זה לא דבר חיצוני שאנחנו צריכים ללמוד אותו. זה דבר שקיים בתוך הנשמה של האדם היהודי. אנחנו לצערנו לא מכירים את זה, אבל זה קיים בתוכנו. רק מה? אנחנו לא נפגשנו עם המקום הזה, הכוונה לא הרגשנו, לא חיים את המקום הזה, מדוע? יש מסכים על המקום הזה. מהי העבודה שלנו? העבודה שלנו זה להסיר את המסכים על המקום הזה, ואז ככל שאדם מסיר את המסכים, הוא זוכה להגיע לבחינה שנקראת ואהבת לרעך כמוך. מהם המסכים? אומר, שם הוא מסביר, בספר האור הגנוז הוא מסביר, שיש שתי בחינות במסכים. אחד יותר גס, אחד יותר רוחני. מסך אחד זה תאוות הגוף של העולם הזה. ברגע שאדם יש לו אהבה לעולם הזה, הוא לא יכול בשום פנים ואופן, לא שהוא לא יכול להגיע לבאהבת לרעך כמוך. הוא לא יכול להגיע בכלל לאהבה אמיתית. צריך לדעת, אז האור הגנוז כתב, אז האור הקדוש אומר, אדם שיש לו תאוות של העולם הזה, אין לו אהבה אמיתית. לכן כתוב, הזוהר מביא את זה, כתוב שיצחק, מתי הוא התחתן עם רבקה? התחתן איתה, הוא היה בן 40. וכתוב, התורה אומרת, מספרת לנו, התורה מספרת לנו, סיפור רומנטי. ויצחק ורבקה זה אחד המקומות היחידים שכתוב, ויואב יצחק את רבקה. התורה מעידה לנו, התורה זה אמת, התורה מעידה לנו, יצחק אהב את רבקה. יצחק אהב את רבקה. אומר הזוהר הקדוש, מדוע יצחק זכה באמת לאהוב את רבקה? אומר, מכיוון שבאגדה התבטל מעליו כל היצרה של העולם הזה, לכן הוא יכל לאהוב את רבקה. היום אנחנו אומרים, אנחנו אוהבים אחד את השני, אבל באמת, אמרתי, דיברתי היום עם מישהו, אמרתי לו שזה מזכיר לי בדיחה, שפעם נדמה לי, אם אני לא טועה, זה הגשש החיוור אמר את הבדיחה הזאת. אז שמישהו אמר, אני אוהב דגים. אז שאלו אותו, אם אתה אוהב דגים, אז למה אתה אוכל אותם? זה אהבה. זאת אומרת, לא, אתה לא אוהב דגים, אתה אוהב לאכול דגים. אתה אוהב את עצמך, ואתה רוצה את התענוג של אכילת דגים. זה בדיחה, אבל הבדיחה הזאת בעצם מקיפה כמעט את כל תחומי חיינו בדבר הזה. מתי האדם יכול לאהוב באמת את השני? כשאדם הפוך, מסיר את המסכים של הגוף. כשאדם מסיר את המסכים של הגוף, שזה הרצונות, התאוות של העולם הזה, אז זה לא שעכשיו אדם ילמד איך לאהוב את הזולת. זה לא כך. אהבה לזולת קיימת בתוכנו. רק המסכים של העולם הזה מסתירים את זה מתוכנו. כשאדם זוכה קצת להתגבר על זה, ככל שאדם זוכה להתגבר על זה, פתאום האדם מגלה בתוכו אהבה אמיתית לזולת. זה עניין אחר לגמרי. היום לצערנו הרב, יש אחוז גירושין מאוד מאוד גבוה. לצערנו הרב. אתה לא מבין, אתה תראה איזה אורות היו. אתה לא, היית בחתונה, ראית, היה אורות של עולם האצילות בחתונה הזאת. רוב המקרים זה שאדם לא יודע באמת איך לאהוב את השני. הוא אותה, היא אותו. בדרך כלל זה יותר בעיה בגברים, הגברים יותר בעייתים בנושא הזה. כי יש לנו מסכים של הסתרות מאוד קשות בבחינה הזאת. אז הדבר הראשון, להתחיל להתחבר עם הנקודה הפנימית, זה קודם כל להתחיל קצת. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא דורשים איתנו היום שנזכה לבחינה של לבטל את כל תאוות העולם הזה, זה אפשרי, אבל זה עוד חזון למועד הדבר הזה, אבל לפחות קצת להתחיל לעבוד על זה, קצת להתחיל למתן את התאוות של העולם הזה, וזה כלל גדול מאוד. ככל שאדם זוכה יותר לבטל את תאוות העולם הזה, כך הוא זוכה יותר להתחבר באהבה אמיתית עם השני. בין אם זה עם חברים, בין אם זה בעל ואישה, בין אם זה הורים וילדים. הביטול של התאוות של העולם הזה, זה הדבר הראשון שמתחיל לחבר את האדם באהבה אמיתית עם הזולת. אבל יש עוד בחינה בזה, והבחינה הנוספת היא קצת יותר רוחנית, היא קצת יותר דקה, וקשה גם קצת יותר לבירור, להבנה. שזה נקרא עולם הרגש שלנו. עולם הרגש שלנו הוא נמצא בעולם הזה. מה הכוונה? אנחנו מרגישים את מציאות העולם הזה בעוצמות מאוד מאוד גדולות. אנחנו כואבים, אנחנו מפחדים, אנחנו מקנים, אנחנו מצטערים. הכל עולם הרגש שלנו נמצא בעוצמות מאוד גדולות בתוך המציאות של העולם הזה. מהי העבודה שלנו בעולם הרגש? העבודה שלנו בעולם הרגש להעלות את הרגש מהעולם הזה. לא לבטל את עולם הרגש. חס ושלום, עולם הרגש זה עולם נפלא מאוד. זה החיות, והאושר והשמחה של האדם זה בעולם הרגש. אבל צריך לתקן את עולם הרגש. מהו התיקון של עולם הרגש? יש רגשות שליליים. רגשות שליליים, יש רגשות שליליים, ואנחנו צריכים ללמוד שהרגשות האלה הם רק פוגעים בנו. הם לא, כי זה קשה מאוד לברר את זה. בפרט שזה גם, הרבה פעמים אנחנו לא מבחינים בהם. אנחנו, אם זה קנאה, אם זה כעס, אם זה הקפדה, אם זה רצון לקבל כבוד וגאווה. צריך לדעת, כתב הספר האור גנוז, האדם שיש לו קצת אמת, לא צריך הרבה אמת, קצת אמת, יראה שהוא כל כולו מלא בדבר הזה. כולנו מלאים בדבר הזה. זה מה שאמרנו קודם, באנו לתוך המציאות של החיצוניות. יש לנו כעס, יש לנו הקפדה, יש לנו קנאה, יש לנו רצונות לכבוד, רצונות לגאווה וכן הלאה. אנחנו צריכים ללמוד את הדרך איך לאט לאט להעלות את העולם הרגש שלנו מהמקומות האלה. כי הם, זה המקום שמוריד אותנו. כשאדם זוכה לבטל את הרגשות השליליים, העולם הרגש לא מתבטל. הנהפוך הוא, אז מתגלה עולם הרגש האמיתי. מהו עולם הרגש האמיתי? מהו עולם הרגש האמיתי? שלוש בחינות יש בעולם הרגש האמיתי. אהבה, שמחה ורצון לתת. זה נקרא עולם הרגש המתוקן. כשאדם מרגיש כזו אהבה לזולת, ובד בבד בתוך אהבה הוא גם מרגיש שמחה מאוד גדולה. וכל כולו זה רק רצון לתת לזולת. כי באמת, השורש העמוק ביותר של הנשמה היהודית זה הנתינה. מאיפה צומחים כל הרגשות השליליים? אז הוא אומר, בעל הסולם, אחד מגדולי המקובלים, הוא אומר, מזה שאדם מסתובב בעולם הזה וכל הזמן עושה חשבונות. כשאנחנו לא הולכים בדרך הצדיקים והתורה, זה מה שקורה. מה החשבונות שלנו? איך אנחנו מקבלים? מה אנחנו יכולים לקבל? והרגע שאדם רוצה רק לקבל, האדם נופל בעולם הרגש שלו לרגשות שליליים. מאיפה מתחילה הקנאה? הכעס, הכבוד, ההקפדה, כל המחלוקות, מאיפה זה בא? השורש הפנימי של זה, שאדם רוצה לקבל. ברגע שאדם לומד להפוך, לשבור את הרצון לקבל, למה הוא רוצה, על מה הוא עובד, על הנקודה של הנתינה. אני רוצה לתת, אני לא רוצה לקבל. ואיך עובדים על הנקודה של הרצון של לתת? על הנקודה של הנתינה עובדים כשאדם יחפש הזדמנויות, איפה אתה יכול לתת בלי לקבל שום דבר. תן על מנת שלא לקבל שום דבר. אז שימו לב, היצר הרע כל כך מסתיר, משקר אותנו ומסתיר מאיתנו את האמת. היום אדם שבחברה שלנו, אדם שנוהג לתת, הוא נותן, הוא עוזר לזולת, הוא נותן לזולת, ולא על מנת שלא לקבל. הוא לא רוצה שום דבר. איך קוראים לבן אדם כזה? פרייר, מוגדר. באמת הוא צודק, פרייר זה מלשון אנגלית. זה פרי, הוא חופשי, באמת יש לו חירות מעולם, מהיצר הרע. אז זה באמת דבר גבוה להיות פרייר. אבל היצר הרע הפך את כל זה לאיזשהו דבר שלילי. הנקודה הזאת, השורש של תיקון הנפש, זה להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת. אדרבה, אנחנו צריכים להתפלל ולחפש את ההזדמנויות. הרבה פעמים, למה אנחנו לא עוזרים אחד לשני בחיים שלנו? אמר, מה פתאום? מה, אני אעזור לו? אני אעזור לה? לא, זה, הם לא מעריכים את זה, הם לא מכבדים את זה. מה אכפת לך אם הם מעריכים ומכבדים את זה? תבין שבשעה שאתה נותן, אתה זוכה. כתוב, יש פסוק, מתן איש ירחיב לו. כשאדם נותן, אז הוא פותח את הכלי שלו, את הנפש שלו, לקבל את כל ההשפעות, את כל ההרחבות. הנתינה זה הסוד של התיקון של כל המידות, של כל ואהבת לרעך כמוך, הכל עומד על הנקודה הפנימית של הנתינה. אבל היצר הרע מבלבל אותנו, הוא מסתיר מאיתנו את הנקודה הזאת. הוא אומר, אם אתה תיתן, אם אתה תהיה בבחינת נותן, אתה בבחינת פרייר, יתפסו עליך וכן הלאה. ובאמת, זה השקר הכי גדול. מכיוון שאם אנחנו נלמד לתת, לתת לשם שמיים, מה זה הכוונה לתת לשם שמיים? לתת בגלל שאנחנו יודעים שזה תיקון העולם. ככה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. אם על פי זה נפעל, אנחנו לא רק שאנחנו לא נפסיד וניקשל מזה, אלא אדרבה, כל ההצלחות, כל ההרחבות של האדם, כל ההצלחות וכל ההרחבות של האדם, זה, הם נעוצים בנקודה הזאת. תחפש נתינה, אל תחפש קבלה. ברגע שיש מידה בנפש, שאדם, בדרך שאדם הולך, אז ככה הנפש שלו מתחילה להתרגל למציאות הזאת. ככל שאדם מתרגל להיות יותר בבחינת מקבל, שאדם, שמה הנפש שלו נופלת לחולשות, כל העצבויות, החרדות, הפחדים, כל השורש הפנימי שלהם, זה הקבלה מגלה לנו. זה בא מהרצון של האדם לקבל. אז העבודה שלנו זה, העבודה שלנו זה להגיע לזה, לבטל את עולם הרגש השלילי, שזה קינה, כעס, הקפדה. אז מבחינה אחת זה כפשוטו, לעבוד על הכעס, לעבוד על הקינה, לראות, וזה רק צדיקים זוכים לראות עד כמה שהם מקנים. כדי לזכות שאדם יראה כמה הוא קנאי, זה זכות גדולה מאוד. אז צריך לדעת שביטול מידת הקנאה זה רוחו של משיח. אם אדם זוכה לבטל את מידת הקנאה, אז על ידי זה הוא זוכה להשיג את רוחו של משיח. ככה זה רבנו אומר את הדיבור הזה. הדוגמה לביטול מידת הקנאה. הייתה אישה שזכתה לבטל את זה במקום גבוה מאוד מאוד את הקנאה. מי זאת? רחל אמנו. רחל אמנו כתוב ויואב יעקב את רחל. היה יעקב ורחל זה היו הנשמות משורש הבריאה של לתקן את העולם. אמרנו לפני כמה שבועות הזכרנו שלאה הייתה מיועדת בשורש לעשיו, ועשיו הפסיד אותה כי הוא היה רשע, אז יעקב קיבל אותה. אבל יעקב, כל אהבתו של יעקב זה לרחל. לא, זה לא משהו חיצוני, זה משהו בפנימי בנשמות שלהם. שרחל ראתה שלאה אחותה יכולה להיפגע בפגיעה של אלבון נורא מאוד. מדוע? כי לבן שלח את לאה במקום את רחל בליל הכלולות. עכשיו יעקב אבינו יראה בליל הכלולות, ויעקב אפילו ידע שיכול להיות כזה דבר. לכן הוא מסר לרחל סימנים. למה הוא מסר סימנים? הוא אמר, תראה, אני צדיק יסוד עולם, אני סוגר את העיניים, לא רואה אם אני נמצא, חושך, לא רואה שום דבר. אז אני אתן לך סימנים שאני ידע שזה את, ולא, הוא לא מי יודע מי לבן יכול לשלוח לי. הוא יכול לשלוח לי שם איזו שפחה כנענית, אני יודע, הוא יכול לקראת איזו כסדית אחת שם מאיפה שהוא נמצא ולשלוח לי. הוא ידע שלבן הוא כזה. ואתה לסימנים. כשרחל ראתה שלבן שולח את לאה ליעקב, היא אמרה, אני יודעת מה יעקב יעשה. הוא יזרוק אותה. הוא יזרוק אותה, הוא יתחיל לריב עם לבן. יעקב, כמה שאיש תם יושב אוהלים, הוא גם יודע לריב. הוא יודע לעמוד על שלו יעקב אבינו. רחל אמרה, מה יהיה לאחותי? מה יהיה ללאה? דבר הזה. הלכה ומסרה לה את הסימנים. לאה, רחל מסרה לה את הסימנים. ובאמת, מן הסתם אנחנו יודעים את הסיפור הזה. אבל אם נתבונן בדבר הזה, אם אנחנו נתבונן בדבר הזה, איזה גדלות הייתה לרחל, כי היא לא יודעת שעכשיו היא תתחתן. כשהיא מסרה את הסימנים, והיא אמרה ללאה, לימדה אותה איך להתנהג, אז רחל לא ידעה שהיא עתידה להתחתן עם יעקב. היא חשבה שהיא הפסידה את יעקב. היא נתנה בעצם את לאה, היא מסרה לה את הסימנים, על דעת זה שהיא מפסידה את הזיווג שלה. ורחל ידע מה המשמעות של להתחתן עם יעקב, להקים את בית ישראל. היא הייתה מוכנה להפסיד את כל זה, איזה גדולה, היא הייתה מוכנה להפסיד את כל זה, ובלבד שאחותה לא תעבור את הבושה הזאת, שיעקב יזרוק אותה. לא רק זה, רחל גם לא סיפרה את כל הסיפור הזה ללאה. כי לאה בעצמה, לאה איזה תמימה, היא כל היום בהתבודדות, היא לא ידעה מכל המעשה הזה. רחל באה ואמרה ללאה, תשמעי, כשמתי שנמצאים עם הבעל בלילה הראשון, יש סימנים. אני מלמד אותך את הסימנים. אז שמעתי פעם, מישהו אמר, לאה הייתה תמימה, כל היום רק בהתבודדות, בתפילות. וידוע, רחל הייתה הפלפל. אז היא יודעת כאלה דברים, רחל יודעת את הדברים האלה, לאה לא יודעת. אז רחל באה, עשתה הדרכת קלות ללאה באותו לילה. אבל היא לא אמרה לה את כל הסיפור. היא לא אמרה לה, תשמעי, יעקב קבע איתי, והוא רוצה אותי. היא לא סיפרה לה את זה. לאה לא ידע מכל התרמית. לאה לא ידע מכל התרמית. לכן, היה פעם אחת שלאה באה ואמרה לרחל, שרחל ביקשה את הדודאים, היה מעשה, היא ביקשה את הדודאים מלאה. ללאה היה דודאים שזה סגולה להיריון, ורחל באה וביקשה את זה מלאה. אז כשהיא ביקשה את זה, מה אמרה ללאה? המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? איך יכול להיות שלאה אומרת לרחל, את לקחת את אישי? מתי לקחה את אישי? זה שאת התחתנת איתו אחריי, לקחת ממני בעצם חלק מהזמן להיות איתו. היא מדברת אליה בהקפדה. מתעוררת פה שאלה עצומה. איך יכול להיות שלאה מקפידה על רחל? הרי, מדוע? כי לאה לא ידעה את כל הסיפור הזה. היא לא ידעה שבעצם את כל מה שרחל ויעקב קבעו והיא הייתה הזיווג שלו, היא לא ידעה מכל הסיפור הזה. רחל הסתירה ממנה את כל הדבר הזה. לא רק זה. כשרחל ראתה שהיא לא מתעברת, אז כתוב, ותקנה רחל, באופן טבעי. אחותה כבר מולידה, אז היה כבר ארבעה בנים, ו- ועוד מעט עוד שתיים ועוד בת, והיא בינתיים לא התעברה. מה כתוב? ותיקח רחל את שרתה, את שפחתה, בלהה, ותיתן אותה ליעקב. זאת אומרת, בגלל שהיא מקנה שהיא לא יולדת, מה היא עשתה? יש לך בעיה אחת עכשיו שאת מקנה בלאה. אז מה את עושה עכשיו? עכשיו את הולכת גם לקנות בשפחתך, גם בבלהה את הולכת לקנות. היא תלד ואת לא... מה רחל תרוויח מזה שהיא נתנה את בלהה ליעקב אבינו? מה היא הרוויחה בדבר הזה? עכשיו יש לה בעיה עם לקנות בלאה, אז מה עכשיו? יש לה שתי בעיות. היא גם לקנות בבלהה. שואלים המפרשים, למה רחל נתנה את בלהה ליעקב? איזה עבודה גדולה הייתה פה. רחל זה עמוד האמת. היא הרגישה שיש לה קינה בלב. מה היא עשתה? היא אמרה, אני הולכת להגביר את הקינה. אני עכשיו הולכת להגביר את הקינה, לא רק בלאה, שהיא אחותי, היא הבחירה, גם אני אתן את שפחתי לאישה ליעקב אבינו, ואז כל שכן שאני אקנה, ואני אלחם בקינה הזאת כדי לבטל אותה. שמעתי פעם שבזכות העבודה הזאת היא זכתה להוליד את יוסף בית בנימין, שהיא רצה כל כך לעבודה הזאת. אבל כל העבודה של רחל, אם אנחנו מתבונן, מה זה? עבודה של מידות. זה עבודה לוותר על האני שלה. זה צריך לדעת, כל התשוקה, כל הרצון של רחל זה רק היה דבר אחד, להתחתן עם יעקב אבינו. היא מוכנה לוותר לאחותה שלא תעבור את הבושה שהוא יזרוק אותה יעקב אבינו, כי בפשטות זה מה שהוא היה עושה, יעקב אבינו, רק כדי שהיא לא תעבור את הכלימה, את הבושה הזאת, הייתה מוכנה לוותר על עצמה בכזה ויתור נורא מאוד, ואחר כך עוד להיכנס לעבודה הזאת עם בלהה. העבודה הזאת של רחל, שימו לב, זו עבודה של מידות. זה הכל רק תיקון המידות. מה כתוב? מה אומרים חז"ל? בשעה שעם ישראל נחרב בית המקדש הראשון, ועם ישראל יצא לגלות, ואז אומר המדרש, כל הצדיקים בשמיים צעקו לקדוש ברוך הוא. אברהם, יצחק ויעקב, משה, יוסף ודוד, כל הצדיקים קמו בצעקות. כתוב, עשה מסך, הקדוש ברוך הוא עשה מסך, שום תפילה לא מתקבלת. לא של אברהם אבינו, לא של יצחק, לא של יעקב, שום תפילה לא אומר את זה. ראו שזה, התפילה שלהם לא מתקבלת, אליהו הנביא אמר, אני חייב לקחת פה עכשיו דרך חדשה. הלך לעורר את רחל, אמר לה, רחל, בנייך יצאו לגלות. הרב יהודה פתיה, אחד הצדיקים לפני בערך 100 שנה בבגדד, תקופת הבן איש חי, הוא כתב על זה תפילה, לפני כמה חודשים התפילה הזאת הייתה בקבר רחל. הוא אומר שרחל שמע את זה, עלתה למעלה לפני כיסא הכבוד, קרא את הבגדים, התחילה לעשות שם כאלה צעקות, שכבר הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, עם הצדיקים אני יכול להסתדר, איתך רחל אני לא יכול להסתדר. מה הוא אמר לה? רחל, מיני קולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. שום תפילה לא התקבלה לפני הקדוש ברוך הוא, בזמן חורבן בית המקדש, רק התפילה של רחל. אומרים חז"ל, למה? למה הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של רחל? הוויתור שהיא עשתה ללאה היה כל כך גבוה אצל הקדוש ברוך הוא, שזה דבר נורא, שלא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה רבנו, שום צדיק, תפילתו לא התקבלה, אבל הצעקה של רחל התקבלה. והקדוש ברוך אמר לרחל, צדה, את יכולה לחזור למקום, זהו, איתך אני לא יכול להסתדר. את, בלי קולך מבכי, אינך מדמר, ושבו בנים לגבולה. ושבו בנים. הלימוד, בעומק הדבר הזה, מה עד כמה גדול וגבוה בשמיים כל נקודה של עבודה של המידות. שימו לב, להתחתן עם יעקב אבינו, זה מבחינת רחל, ובאמת ובצדק, אין קבלה יותר גדולה. זה התכלית של החיים שלה. ובפרט שרחל, צריך לדעת, זה לא רק היה עניין רגיל וטבעי, שגם זה היה, אישה רוצה להתחתן עם הבעל שלה, עם הבן זוג שלה, אלא היה פה גם נקודה מאוד מאוד עמוקה. רחל ידעה שיעקב אבינו הולך, הם היו נביאות, לאב ורחל היו נביאות, ידעה שהוא הולך להקים את כל בית ישראל. וזה היה התשוקה הכי גדולה של אנשים של יעקב אבינו, זה היה לזכות שיהיה להם חלק בדבר הגדול הזה, שעם ישראל יצא מהם, להוליד את עם ישראל, להוליד את יוסף הצדיק. איזה דבר גדול הדבר הזה. אז היא בחתונה, היא מקבלת פה אין סוף. וזה שהיא ויתרה ללאה, מה היא עשתה? שבירת כל הרצון לקבל, ולהפוך את זה לתת לזולת. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, על הדבר הזה הקדוש ברוך הוא אומר, זה עד סוף הדורות אני לא יכול לשכוח את הדבר הזה לרחל. השבירה הנוראית הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, רחל, שכל התפילות של כל הצדיקים אני לא מקבל, אותך אני לא יכול להגיד לך שום דבר. אם עשית כזה מעשה, אני לא יכול. אז הרב יהודה פתאיה כותב שם תיאור מאוד יפה, הוא אומר שרחל עלתה לפני כיסא הכבוד, קרא את הבגדים שלה שם, בגדים רוחניים בעולם העליון, והתחילה לצעוק ולפקוד, מה עם הבנים שלי? אז אומר, הוא כותב שם, על פי מדרש חזל, הוא אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא שמע את זה, הוא אומר, פה, זה אני כבר לא יכול לשתוק. על הדבר הזה אני לא יכול להסתתר, לסגור את התפילות. כל הצדיקים, כל המצוות, כל התורה הקדושה הנוראית שבאמת הייתה להם, לא יכלה לפעול את הפעולה של הוויתור של רחל. אז הוויתור הזה, זה להפוך את הקבלה, את הקבלה לנתינה. להפוך את הקבלה לנתינה, אז לאט לאט מתגלה בלב האדם, ואהבת לרעך כמוך. זה עבודה כמובן של שנים, העיקר זה שאנחנו הולכים בדרך, הולכים בדרך הזאת. אהבה, זה לא שעכשיו צריכים ללמוד לקבל את זה מבחוץ. אהבה, אהבת לרעך כמוך קיים בתוכנו. יש על זה מסכים של מידות לא טובות, של הרגשות לא טובות, של הרצון לקבל. ברגע שאנחנו שוברים את זה, זה ממילא מתגלה, ממילא מתגלה הדבר הזה. נגיד לסיום, רק עוד דבר אחד, בגלל שקצת קצר הזמן. לפני, ואהבת לרעך כמוך, יש עוד מצווה אחת, כתוב, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. יש, התורה אומרת לנו, מצווה תוכחה. אתה רואה, בן אדם מתנהג לו בסדר, תוכח אותו, תגיד לו משהו מתנהג לו בסדר. כתוב בגמרא, בגמרא כתוב, אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא היה גדול התנאים, הוא חי לפני בערך 2,000 שנה, 1,900, כן, בין 2,000 ל-1,900 שנה. זה הזמן שהוא חי. אומרת הגמרא, מסכת ערכין, הגמרא אומרת, אמר רבי עקיבא, תמיאני מי שיש, מי שיכול להוכיח בדור הזה. זאת אומרת לפני 2,000 שנה. בדור של התנאים, שהקטן בתנאים, הגמרא אומרת, מחיי מתים, בעלי רוח הקודש, להראות את אליהו הנביא, זה היה דבר שבשגרה אצלהם, כזה במדרגה הם היו, על זה אמר רבי עקיבא, את אליהו הנביא אנחנו יכולים לפגוש. לחיות מתים אנחנו יכולים. להוכיח את הזולת, אני אתמה מאוד אם יש מישהו יכול בדור שלנו להוכיח את זה. זה פלא גדול. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר, שאומר, אם רבי עקיבא אמר את זה, בוודאי ובוודאי שלא שייך מצוות הוכחה בדור שלנו. זה לא שייך. אז זה צריך להבין מדוע, אתה רואה בן אדם מתנהג לא בסדר. מה הבעיה שאני אבוא, אני אוכיח אותו, אתה עושה דבר לא בסדר. מה כל כך עשו מזה, כל כך עניין גדול. שם המסביר, בן המסביר בליקוטי מוהר"ן, שאם התוכחה לא באה מהמקום הנקי ומהמקום המתוקן, הוא אומר, לא רק שלא תועיל לזה שהוכחת אותו, אלא אתה תוריד אותו מטה-מטה. רבנו אומר שם, אתה מפסיק את החיות, דבר נורא, רבנו אומר, שעל ידי תוכחה אתה מפסיק את החיות שלו משורש הנשמה שלו. אתה יכול לחס ושלום להפיל אותו למקומות נוראים לדבר הזה. אבל, לכן, העניין של תוכחה, זה מצווה גדולה מאוד, הנה זה כתוב בפרשה, מצווה מהתורה, אבל צריך לדעת אם אנחנו יכולים לקיים את המצווה הזאת. אמנם, עם כל מה שאמרנו, אבל לפעמים אין ברירה. מדוע? יש מצבים שאין ברירה. מה יגידו אבא ואמא שיש להם ילד בן 7-8, צריך לחנך אותו, להגיד לו שהוא מתנהג, לא יוכיחו אותו, לא יחנכו אותו, הילד יהיה פרא אדם אם לא יחנכו אותו. יש מצבים בחיים שאנחנו כן חייבים לקיים את זה, אבל אנחנו מנוסים לקיים את הדבר הזה. אבל על כל פנים אנחנו צריכים ללמוד איך לגשת את זה נכון. אם רבי עקיבא אמר בדורו שאין מי שיכול להוכיח בשלמות, אז ודאי שאנחנו לא יכולים להוכיח בשלמות. אבל על כל פנים שנלמד את הכללים של הדבר הזה. ואחד הדברים היסודיים ביותר זה, יש בזה להאריך הרבה, אבל נגיד את זה ממש בקצרה. אחד הדברים היסודיים ביותר בדבר הזה, כשאתה בא להגיד איזושהי תוכחה למישהו אחר, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות בתוך המשפחה, מה שמאוד מצוי, הורים לילדים. לפני שאתה מוכיח אותו, אתה חייב להתבונן, לעשות יישוב הדעת ולהתבונן, אני לא יותר טוב ממנו, אפילו לא כחוט השערה. שאני לא, אם אני בא אליו, אם אדם בא ואומר, אני לא, תראה, לא שהוא רשע ואני צדיק גדול, לא, זה לא ככה, אבל אני גבוה ממנו בסנטימטר אחד. אם אתה גבוה ממנו, אם אתה בסדר יותר ממנו בסנטימטר אחד, יותר טוב שתשתוק ואל תדבר שוב דבר. רק תקלקל בדבר הזה. לך תראה, לפני שאתה הולך לדבר איתו, לך תראה שאתה בכלל יותר טוב ממנו. מה זאת אומרת? הוא עושה כך וכך, ואני לא עושה את זה. נכון, אתה צודק, הוא עושה א' ב' ואתה לא עושה א' ב', אבל תלמד שזה שהוא עושה א' ב', אתה לא יודע, קודם כל, אתה לא יודע בג' וד' מי יותר טוב. עכשיו אתה עצר, אתה מסתכל על א' וב', כן, אתה רואה שבעניין מסוים הוא לא מסתכל, אבל בעניינים אחרים, יכול להיות שאתה, יש לך בעיות פי אלף ממנו. זה דבר ראשון. דבר שני, כתוב בספר פרי ארץ, דבר מאוד עמוק. אומר פרי ארץ, זה שאתה רואה יהודי עושה א' ב', מתנהג משהו לא בסדר, תבין, אתה באמת לא יכול לדעת למה הוא עושה את א' ב'. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לו בדבר הזה כזה יצר הרע, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לך את היצר הרע שלו, אומר בספר פרי ארץ, אפילו צדיק גדול היה עושה פי אלף עבירות ממנו. בדבר הזה. כי למה? כי לדעת מה מקומו האמיתי של האדם, מה הניסיון האמיתי של האדם זה, זה לדעת את שורש הנשמה שלו. לכן חז"ל אמרו, אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו. מה זה מקומו? אם אתה יודע את השורש שלו באדם הראשון, ואתה יודע את כל הגלגולים שלו, אתה יודע כל מה שעבר עליו מבריאת העולם ועד הרגע הזה, אם יש לך את ההשגה הזאת, לך תוכיח אותו. אז לך תדון אותו. מי יכול להגיד שהוא יודע את כל הדברים האלה? ודאי שאנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה. לכן, במקום שאדם כן חייב, כי יש מצבים שאדם כן צריך לדבר עם הזולת, כמו שאמרנו, דוגמה מאוד קיימת, הורים עם ילדים, הם לא יכולים להיפטר מזה. יש מצבים שאנחנו חייבים. באותם מצבים חייבים לבוא לפני זה, ולדעת, אני לא יותר טוב ממנו, אפילו לא כחוט השערה. אפילו לא כחוט השערה. ואם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי את היצר הרע שלו, אני יודע שאני הייתי הרבה שלו ביצר הרע. הוא היה בא להיות תלמיד שלי, אני הייתי האדמור שלו, הייתי מלמד אותו איך לעשות עבירות. אם היה לי את היצר הרע שלו. אם האדם יודע את זה, והוא מפנים את זה לתוכו, אז אתה יכול להגיד, אז לך דבר איתו. מדוע? כי אז האדם יבוא לא ממקום של הוא יותר גדול, הוא יותר טוב מהשני. אני לא יותר טוב ממך, אבל המציאות שאני צריך להגיד לך, אבל לא בגלל שאני יותר טוב ממך, בגלל שאני הרבה הרבה יותר, באמת אני הרבה יותר גרוע ממך. מי אמר, מי לימד אותנו את הדבר הזה? הגמרא אומרת, אמר רבי עקיבא, תמיעני מי שיש מי שיכול להוכיח בדור הזה. הגמרא הזאת נמצאת במסכת שנקראת ערכי. יש גמרא אחרת, במסכת קידושין, שהגמרא מספרת סיפור על רבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא מאוד הבין את כל יהודי. מדוע? רבי עקיבא היה צדיק נורא מאוד. רבנו ארי אומר, הוא היה שורש כל התורה שבעל פה. הוא בבחינת משה, משה שורש התורה שבכתב, רבי עקיבא שורש התורה שבעל פה. רבי עקיבא, עם כל גדולתו, היה בעל ענווה ואהבת ישראל עצומה היה בתוכו. מדוע? כי רבי עקיבא בעצמו היה גם בן גרים וגם בעל תשובה. הוא בא מלמטה. רבי עקיבא לא בא מלמעלה, הוא בא מלמטה. לכן הייתה לו אהבת ישראל מאוד גדולה. מספר את הגמרא שעם כל גדולתו של רבי עקיבא, דבר אחד רבי עקיבא לא השיג. מה הוא לא השיג? איך יהודי הולך אחרי התאווה הידועה. איך יהודי נופל בתאוות ניאוף? אומרת הגמרא, היה רבי עקיבא מלגלג מעוברי עבירה. מה הכוונה? רש"י מסביר, מה זה מלגלג מעוברי עבירה? רבי עקיבא אמר, אם יהודי רוצה לעמוד בניסיון הזה, הוא היה יכול לעמוד בניסיון הזה. היה חסר לרבי עקיבא את ההבנה של המקום הזה. מדוע? כי הוא מצד עצמו היה בעל תשובה, היה בן גרים. אבל הגמרא אומרת, בנקודה הזאת לא היה לו ניסיונות גדולים, הוא היה אדם עם קדושה גדולה מאוד בנקודה של התאווה, של התאוות ניאוף. לכן, בגלל שהיה לו קדושה מאוד גדולה בדבר הזה, כשהוא היה רואה יהודי נכשל, הוא לא יכל להבין אותו. זאת אומרת, זה היה מקפיד, רש"י מסביר, היה מלגלג מעוברי עבירה, מה הכוונה? היה אומר רבי עקיבא, אם הוא רוצה הוא יכול לעמוד בניסיונות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רבי עקיבא, אתה שורש התורה שבעל פה, יש 5% שאתה לא מבין מה זה יהודי, אתה לא מבין מה זה ניסיונות. מספר את הגמרא, יום אחד התחפש השטן לאישה יפה, אבל את הגמרא ככה, בלשון הזאת מספרת, התחיל רבי עקיבא לרוץ אחריה. אחריו, איך להגדיר את זה? התחיל לרוץ אחריה. אז אותה השטן מחופש לאישה, טיפס על עץ דקל, על עץ תמר, עלה על הצמרת. אומר את הגמרא, עלה רבי עקיבא עד חצי העץ. עלה עד חצי העץ. ולמה רק עד חצי העץ? כשהוא הגיע לחצי העץ, התגלה לו השטן ואמר לו ככה, לולא שתורתך הולכת מסוף העולם ועד קצהו, הייתי מחשיב אותך עכשיו בדבר עבירה. עכשיו רבי עקיבא ירד מן העץ. לא, עכשיו הוא ירד מן הדקל. ירד מהעץ תמר. זאת קומתך דוותה לתמר. כשירד רבי עקיבא מהתמר, מהעץ הזה, מהדקל, שירד מהדקל, הוא כבר לא מלגלג מעוברי עבירה. עכשיו הוא מבין כל יהודי. אומר מדרש חז"ל דבר נורא. אומר דבר, אם אתה מרגיש באיזושהי בחינה שאתה קצת יותר גדול מהזולת, מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הקדוש ברוך הוא יביא אותך למקום שלו. אתה תראה שאתה לא יותר טוב ממנו. כי הנקודה הזאת של להבין כל יהודי כל כך גבוהה אצל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יכול להביא בן אדם לחיים שלמים של גלות, רק שיבין את הנקודה הזאת. כך זה כתוב, מדרש נורא מאוד בדבר, המדרש הזה. אז זה מה שהתורה אומרת, תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. מתי אתה יכול להוכיח את עמיתך? יש עוד כמה תנאים, אבל זה היסוד. רק אם ברור לך בכל מעט האחוזים, אני לא יותר טוב ממנו. עכשיו, רק בנקודה הזאת, אני בן 40, הילד בן 5, בוודאי שאני יודע, מבין יותר ממנו, אני צריך לנך אותו, אין ברירה. אבל לא בגלל שאני יותר טוב ממנו, זה רק הנסיבות הן כאלה. אם אדם מנהל באיזשהו מפעל, ויש פה איזה שלא מתנהג לפי הזה, אז הוא מראה לו. אבל לפני שאדם הולך לדבר איזושהי תוכחה עם הזולת, או להעיר לו משהו, אפילו להעיר משהו, שב 5 דקות עם עצמך, ותגיד, אני ב-100% לא יותר טוב ממנו. אם לי היה את הניסיונות שלו, לא היה מי שבעולם יכול לדבר איתי. אני הייתי מספיק, הייתי עושה פי 1,000 עבירות ממנו, כמו שאומר פרי ארץ. ואז אנחנו יכולים להתקרב למושג הזה שנקרא להוכיח את עמיתנו. וזה יסוד מאוד גדול. רק נגיד את זה ממש ממש לסיום, שהנקודה הזאת, זה לדעת, כתוב, הזוהר הקדוש אומר, כשאדם מדבר, יש בדיבור של האדם שתי בחינות. יש עצם הדיבור ויש רוחניות הדיבור. אנחנו יכולים להבין בפשטות מה זה רוחניות הדיבור. אדם יכול להגיד דבר בשיא העדינות, בשיא הרכות, מצד שני, את אותו דיבור, את אותו משפט, הוא יכול להגיד בשיא ההקפדה והכעס. והבן אדם בא ואומר, אתה רוצה לשתות? יכול להגיד לו, אתה רוצה לשתות? יכול להגיד לו ככה עם מבט רצח בעיניים, אתה רוצה לשתות? ודאי שזה לא אותו דיבור. אז זה אותם מילים. בדיבור עצמו זה אותו דיבור. אבל רוחניות הדיבור זה שני דברים שונים לגמרי. אז הכתוב, אומר הזוהר הקדוש, זה תורה שלמה יש. זה נקרא קול ודיבור. קול זה הרוחניות, הדיבור זה עצם הדיבור. אז מסביר הזוהר הקדוש, שבאמת אנחנו נתנו דוגמה שכל אחד מרגיש את זה. אדם מדבר ברכות, אדם מדבר בגסות. אבל יש דברים שאנחנו לא מרגישים אותם. וזה כשאדם בא לדבר איזושהי הערה, תוכחה, להעיר לשני. אם הוא בא ממקום שהוא יודע, אני לא יותר טוב מהשני. אני יודע שאני לא יותר טוב מהשני. רק הנסיבות זה שאני עכשיו מאיר לו. אז זה ששומע את הדיבור הזה, הוא שומע את הרוחניות של הדיבור. והוא יודע, והנשמה יהודית כל כך רגישה, יודעת להרגיש האם השני בא ומדבר איתי במקום שהוא מרגיש שהוא גבוה ממני, או שהוא מרגיש לא. הוא כמוני, ורק הנסיבות. זה נקרא הרוחניות של הדיבור. אם אדם בא מרוחניות נכונה ומתוקנת, אני לא יותר טוב מהשני. אני לא יותר טוב ממנו אפילו לא כחוט השערה. אני יודע את זה. יכול להיות שאני גם הרבה יותר גרוע ממנו. כשהוא יבוא להעיר הערה, או שהוא יגיד לעבוד תוכחה, התוכחה תתקבל בלב האדם. אבל צריך לדעת, אם אתה בא ממקום קצת שאתה מרגיש גבוה, קצת גדול, הוא שומע את זה. אם הוא לא חז אלי, הנשמה שלו מרגישה. המשגיח המוסרי שלי עכשיו בא לדבר איתי. בא עכשיו לדבר אדם גדול. מיד נוצר דחייה, מחסום, לא רוצה לקבל את הדברים. לא מוכן לקבל את הדברים האלה. זה, כל זה קצת כלול במצווה של הוכח תוכח את המצווה.